רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. רוצים לבנות תיק השקעות בשוק ההון אבל חוששים, לא יודעים מאיפה להתחיל? הירשמו עכשיו לקורס תיק השקעות בקליק. קורס ממוקד של 6 מפגשים בלבד, וקבלו את כל הידע כיצד לבנות תיק השקעות אישי בשוק ההון בצורה הדרגתית, בטוחה, קלה ופשוטה. חפשו אורלי יונאי או ענבר רעם באינסטגרם והתחילו לייצר נכס כלכלי עוד השנה. הלינק לקורס נמצא בביו. מאזינים לתוכנית כשמספרים פוגשים אנשים, נומרולוגיה, העצמה וחשיבה חיובית, בהגשת נעמי חייקה.
אחר הצהריים טובים, מאזינות ומאזינים, אנחנו נבלה כאן היום שעה קלה. זמן זהב, תוכנית שלכם ובשבילכם, בני ובנות הגיל הזהב ואמצע החיים. תוכנית שעוסקת בחשיבה חיובית, העצמה והגשמה. היא מעניקה כלים אפקטיביים וטובים יותר בתחומי החיים השונים. מאזינות ומאזינים, קבלת החלטות היום על הפרק. קבלת החלטות היא חלק בלתי נפרד מהחיים היומיומיים שלנו. החל מהחלטות קטנות כמו מה ללבוש, מה לאכול, ועד להחלטות משמעותיות יותר הנוגעות לקריירה שלנו, למגורים, לבחירות אישיות משמעותיות בחיים שלנו. בעבר קבלת ההחלטות התבססה בעיקר על היגיון רציונלי, ניתוח אובייקטיבי של העובדות. אך בשנים האחרונות התעורר עניין רב בשילוב האינטואיציה כחלק מתהליך קבלת ההחלטות. מה זה אינטואיציה? אז האינטואיציה היא תחושה פנימית, הרגשה או תובנה שאינה מבוססת על היגיון. היא מבוססת על תחושות עמוקות שלעיתים אינן מנומקות. היא נובעת מהתת מודע שלנו ומהיכולת לקלוט רמזים סמויים. היום אנחנו נדבר על שילוב של אינטואיציה בקבלת החלטות, כי היא יכולה להוסיף לנו ערך רב. אז כאשר ההיגיון הרציונלי לבדו אינו יכול לספק לנו תשובות, אנחנו במקרים רבים נפנה לאינטואיציה. על זה ועל נושאים נוספים נשוחח היום עם המרואיינת שלי, רויטל שיינקוף. היא מנטורית, היא מנחת קבוצות, היא מרצה, היא מרצה אינטואיטיבית להצלחה. היא תחלוק איתנו את הידע ואת הניסיון שלה בתחומים האלה. אז אני נעמי חייקה, מומחית לגיל השלישי, מוסמכת מכון אדלר. הטלפון שלי הוא 054-444-0668. אם יש לכם הערה או הערה לשלוח לי, אתם מוזמנים. כדאי לכם להישאר עד לסוף התוכנית, כי אני פותחת היום פינה חדשה, המלצת הזהב של נעמי. אז תצטרפו, תישארו ויהיה מעניין. לפני שנתחיל ואני אפתח לרויטל את המיקרופון, אני רוצה להזכיר לכם, מאזינות ומאזינים, כי השיח כאן הוא כללי, הוא אינו מחליף בשום אופן ייעוץ מקצועי, ואם יש לכם איזושהי בעיה, כדאי לפנות לאנשי מקצוע שילוו אתכם בהתאם לצורך שלכם. אז אנחנו כבר עם רויטל. צהריים טובים, יקירתי.
אחר הצהריים טובים, ברוכה נמצאת.
ברוכה הבאה. אני מאוד מאוד שמחה, רק את המיקרופון אלייך, יופי, אני מאוד שמחה שהצטרפת אלינו היום. אני יודעת שאת באה ממקום ככה מאוד חשוב, היה לך היום אירוע חשוב, ככה סיפרת לי בהתחלה, אז אנחנו נדבר עליו בהמשך, על האירוע שגם ממנו בא, ואם תרצי תשתפי. אני הצגתי אותך, אבל אני רוצה שאת תציגי את עצמך. בבקשה.
אז אני שמחה להיות כאן. שמי רויטל שיינקוף, אני תושבת העיר מודיעין. אני אימא לשלושה ילדים. שירתי 24 שנים בצהל, בשירות קבע. פרשתי לפני 7 שנים, וכשפרשתי חיפשתי מה אני רוצה לעשות. ומהר מאוד, דרך דווקא קפה עם חברות וחברים, הגעתי למסקנה שאני רוצה לעשות ליווי עסקי. זה משהו שלמדתי בעבר, שלא ידעתי שיום יבוא ואני אשתמש בלימודים האלה, אבל מסתבר שזה חלק ממני. ואני מאמינה שדברים אנחנו לא בוחרים סתם, הדברים לא מגיעים אלינו. אני מאמינה שבאמת הכל מדויק מאוד עבורנו. וגם אם אנחנו עושים לימודים כלשהם שאנחנו לא בטוחים שנשתמש בהם בעתיד, אנחנו פתאום מגלים שזה הבסיס, ולא סתם בחרנו
כן,
בהם.
אז את אומרת, אנחנו באים עם סל של כלים, ולמדנו, נחשפנו, ובסופו של דבר אנחנו משתמשים באותו סל שאיתו אנחנו הולכים.
יש אנשים, אפרופו אינטואיציה, שבוחרים איזה קורס קורה להם, הוא לא קשור לעולמות התוכן שלהם. בגלל שאני מלווה עסקית, אפרופו הצגת אותי, בגלל שאני מלווה עסקית אינטואיטיבית, אז אנשים בוחרים קורס באמצע החיים, ו-20 שנה לפעמים אחרי מוצאים את עצמם עובדים בזה.
נכון.
הופכים נקרא לזה, את ההובי, הופכים את זה למקצוע, ועוד הם מגלים שהכסף הגדול בכלל מגיע מהנאות.
כי אני חושבת שאנשים לעתים נקלעים למקום עבודה לא תמיד בגלל שהם מאוד רצו להיות שם. נסיבות החיים מביאים את האנשים לעסוק במה שהם עוסקים.
כן.
ואם מתמזל מזלם ומצליחים להגיע למה שהנפש שלהם רוצה והייעוד שלהם הוא זה, אז הם מגיעים לשם, ושם זה באמת הפריצה הגדולה, כמו שאת אומרת.
אז מה שאני גיליתי בגיל 42 כשפרשתי, זה שקודם כל החיים מתחילים בכלל 40, 50, 60, הרבה אנשים מגלים את עצמם דווקא בפנסיה. אז אמנם אני פנסיונרית צעירה, אבל לחלוטין אנשים, פונו אליי הרבה אנשים שרוצים לעשות אחרת. 20 שנה עבדה בבנק, עכשיו רוצה לעפות עוגות. 20 שנה עבדה בהייטק, עכשיו היא בכלל רוצה לעבור לאדריכלות, או פימו, או לא משנה מה. אבל מדהים לגלות שאיפה שאנחנו אוהבים, שמחים, וככה קמים בבוקר ועושים את זה בחדוות יצירה, או בפאשן שלנו, משם יגיע הכסף. משם גם יגיע השפע.
השפע הכלכלי.
פה, ממש. ואנשים לא מבינים שהשפע מגיע משמחה. השפע רוכב בדרך כלל על שלושה דברים, על נשימה, על שמחה ועל הודיה.
או, אוקיי, אז בואי ספרי לנו. את אומרת, השפע
כן.
יושב?
כן, חלק מההרצאות שאני מעבירה.
על שלושת הדברים האלה.
אז יש לי הרצאה שנקראת שפע, תודעת שפע.
כן.
שבניתי אותה בעקבות פנייה של אחת, בגלל שאני מדברת על זה מעט לעת, אמרו לי, אוהב, תעשי הרצאה, תלמדי אותנו. אז השפע בהחלט רוכב על שלושה דברים מרכזיים, וזה, אני מביאה את זה מכל עולמות התוכן שלמדתי מכל המקומות. אוקיי? אז קודם כל, שמחה מושכת שפע.
את מדברת על שפע כלכלי דווקא?
אני מדברת על שפע בכל דבר שאני ארצה. קודם כל, נתחיל מזה שלאט לאט הבנתי שבניגוד לסבתא רבתא שלי, אני נולדתי בעידן השפע. כל מי ששומע אותי עכשיו, אנחנו היום קיימים בעידן השפע. תחשבו שאנחנו בניגוד למה שהיה פעם צנע, ופעם היה שאין, וכל הסיפורים האלה עם הביצים וכולי, אז פעם הכל היה צריך להיות במסורה, ולחשוב טוב טוב אם יש מספיק לכולם. בסדר, הסיפורים שסבתא לא התלבשה, והאהוב, בסדר? והיו צריכים לחסוך, ותמיד נותנים לילדים. אז היום יש הכל, ובשפע. אנחנו עובדים הפוך. היום אנחנו צריכים להתמקד. היום אנחנו צריכים לחשוב מה לאכול. יש שפע של אוכל. הבעיה היא הפוכה בכלל.
נכון.
אוקיי? אז נכון. להתמקד במה אנחנו אוכלים. להתמקד מה אנחנו מכניסים לעצמנו. לא רק לגוף, אלא גם לתודעה, למיינד. אחד הדברים, דרך אגב, שאני אעבור בככה מעבר, כי אנחנו בתקופה של
אחרי שביב אוקטובר. רגע, אבל רגע, כן, רגע, אבל תגידי לי את שלושת הדברים. את אמרת שמחה.
נכון.
בוא נתמקד. אמרת נכון. שמחה, זאת אומרת, בן אדם שנמצא
כן.
באנרגיה טובה, בשמחה, ולאו דווקא במה? מה הפוך?
כלי למשל של שמחה, נניח עצב. עצב, אוקיי? הוא מבריח שפע. אז מי שרוצה שפע לחיים שלו בכל דבר, גם אם זה עסק, וגם אם זה רוצה ילדים, או רוצה לא משנה מה. מוזיקה זה דרך פרקטית להביא שמחה. הרי מוזיקה היא משנה תדר.
נכון.
ברגע שאנחנו מדליקים מוזיקה ומתחברים אליה, אנחנו יכולים פתאום להיזכר באנשים שהיינו כששמענו פעם ראשונה את השיר. ואם אנחנו מתחברים, גם אנשים אוהבים מוזיקה עצובה, שמנגנת להם על הזה, גם זה משנה תדר ופתאום יכולים להיות שלולית, בסדר?
כן.
אז מי שרוצה לעלות תדר ולחיות בתודעת שפע, שיעבוד על מוזיקה שמחה.
אז יש לנו שמחה.
נכון.
מה יש לנו עוד?
נשימה.
נשימה. אנשים, מה זאת אומרת?
נשימה נראה כמו משהו טריוויאלי.
נכון.
בכלל כלום לא טריוויאלי, דרך אגב. ככל שאנחנו גדלים, ואנחנו מבינים שהחוכמה לא נמצאת רק אצלנו, אבל ההבנה הכי בסיסית שאנחנו לא נושמים. יש לנו איזה נשימה, זה משהו מאוד עמוק, ואנחנו חיים על קצר, על ההודעה הבאה, על מה יהיה ברדיו, ואיזה בשורות יביאו לנו, ואנחנו לא נושמים.
אנשים שכחו לנשום.
בדיוק, אנשים שכחו לנשום. עכשיו, ניסית לך, אני אחזור לתודה, אבל חשוב לי להגיד, כשהייתי קצינה צעירה ושירתתי בבליש, אז הקבנית שלי, לירה, אז אמרה לי, תקשיבי, אחד הדברים שמלמדים אותנו, זה אם אתה לא רוצה להיות בחרדות, תוריד למינימום את שעות ההקשבה לרדיו. חדשות עושות סטרס.
ברור.
זה ששכחו שלא נדע ילדה באוטו באיזשהו ישוב, זה שזה ישבור לי את הלב, זה לא יציל את הילדה. זה שיש עכשיו צבע אדום באיזה מקום, אני לא לוקחת קפלסטרצה ומצילה. אם זה לא התפקיד שלי, עדיף למזער, ואני גדלתי בעידן שאבא שלי שמע כל שעה רדיו. קרה את זה? הכל, חדשות דלוקות בבית, הכל לזה. אנחנו ממש
אז
לא...
אז בדיוק דיברתי אתמול עם חברה, והיא אמרה לי, תקשיבי, אני לא מסוגלת להתנתק, ואני אומרת לה, את חייבת להתנתק.
ממש.
ואנשים התמכרו לזה.
זה התמכרות כי, כמו כל דבר.
כי למה? כי זה הרצון להיות בשליטה, לדעת. עכשיו, ההבנה היא שאת לא יכולה להשפיע, אבל הלדעת...
הדברים הגדולים זה, מגיעים כנראה. בוואטסאפ. בוואטסאפ המשפחתי, בוואטסאפ חברים. כלומר, כשיש שחרור חטופים בעזרת השם, אז שומעים את זה. כאילו, פתאום מקבלים את זה מכל מקום. אתה תראה את זה, אנשים יזרחו ברחוב, בסדר?
כן, כן.
ולכן, הדברים הגדולים באמת, ולא סתם אני מכוונת לשחרור חטופים, כי צריך להתכוונן לדברים הטובים. אם אנחנו נתכוונן לדברים, גם אם גדלנו להורים שראו רק את ה... אם עכשיו טוב, זהירות, אתה לא יודע מה...
מה יהיה?
אל תצחק, כן. כי אתה לא... כל המשפטים האלה, או כל התובנות
כסף
האלה...
כסף לבן ליום.
או כסף לא גדל
כן,
על העצים.
כל ה...
שזה
כן.
אקסיומה שמזמן הבנו, שבטח שהוא גדל על העצים. מה עושים החקלאים? ממה הם מתפרנסים?
כותפים אותו.
מהכסף, מהעצים?
כן, גם בחוץ כאן, באולפן, יש לנו עץ של דולרים, אז כל מי שיוצא כותף כמה כן.
אז אני כן. אני
ממש
אחדד,
לכוון.
בדיוק, כן. אני אחדד ויגיד... כל, אני יודעת שזה התמכרות, וזה לא פשוט, וגם לחיילים, כשעשיתי מילואים חצי שנה, אמרתי, תתנתקו מהסרטונים. כן. אם אלה שרצו להרע לנו, שלחו סרטונים מאוד קשים וצילמו את זה, יש להם רצון לפגוע בנו, אנחנו לא ניתן להם. אמרתי לעצמי, תודעתית, אני לא רואה סרטון קשה, כי זה המטרה שלהם.
נכון.
אם המטרה שלהם לפגוע
הטרור.
בי, אני לא אתן להם לפגוע בי. אותו דבר, אם אתם תבינו שכל החדשות המפלגות, הממרמרות, המעציבות. אני לא אומרת, שמו, תחיו בלה-לה-לנד ויש מלחמה בחוץ. ממש לא. להוריד מינון, להתחיל עם להוריד מינונים.
ברור. אני מצרפת להמלצה שלך. פחות חדשות.
יהיה לכם קל לנשום. אתם תצליחו לנשום. כי כשיש חדשות שהן ממש חשובות, כולה, הילדים התקשרו, הדודה, השכנה, כולם, הכל.
כולם התקשרו.
אוקיי?
והשלישי.
אמרנו שמחה, ואמר, והודיה.
הודיה. כן.
מסתבר שמי שמסתכל, מי שמודה על מה שיש לו, תמיד יהיה לו יותר. מי שמסתכל רק על מה שאין לו, לעולם לא יהיה לו. וזה משפט שכשמישהו סיפר לי אותו, אמרתי, וואי, כמה חוכמה. כי מסתבר שההודיה מושכת שפע. לא סתם האנשים המאמינים מודים, עושה את המודה אני. עכשיו, גם אנשים שדתיים שאני מדברת איתם, אני אומרת להם, גם את המודה אני חייבים לעשות מתוך, לא מתוך... כי ככה עושים, כי זה הדרך, כי זה החובה.
מתוך אמונה.
מתוך האמונה, בדיוק. מתוך הזכות להודות. עכשיו, מתחילים את הבוקר, צריך להשריש את זה בדברים הקטנים. בפרקטיקה, אנחנו אנשים של הרגלים. אז אם אמרנו, בבוקר אני מצחצחת שיניים, אז אני מודה. אני מודה על זה שיש לי ילדים. לא לכולם יש ילדים. אני מודה על זה שההורים שלי חיים. אני מודה, שום דבר מבחינתי,
לא
בטח
מובן
לא אחרי
מאליו.
שלי באוקטובר, לא מובן מאליו. על המקלחת שלי, שיש בי מים חמים. אוקיי? על הדברים הקטנים קטנים, ואני חייבת להגיד שזה מחזק אותי מאוד. ואני בטוחה שכל מי שיתרגל הודיה, זה משהו שהוא מאוד ידוע באסכולה של האנשים ש...
נכון. אני אצרף לדברים שלך, ואני אומר שמחקרים שמדברים על עושר, מדברים על כך שהודיה היא הדבר המשמעותי שבן אדם יכול לעשות על מנת להרגיש יותר טוב, להרגיש יותר מאושר, להרגיש יותר טוב עם עצמו. ואני אקח את זה עוד צעד אחד קדימה, וההמלצה היא לנהל מחברת אישית של הודיה. כל ערב לפני שאתם הולכים לישון, מאזינות ומאזינים, תיקחו מחברת ליד המיטה ותכתבו מספר דברים שאתם מודים עליהם. אפילו הדברים הקטנים. האזנתי היום לתוכנית רדיו עם רויטל ונעמי, וזה היה מדהים ונהניתי מאוד. בדברים הקטנים והגדולים, אבל מה? יש בזה עניין אחד, לא להודות כל יום על אותו דבר. זאת אומרת, לחפש את הדברים החדשים. אז אני מצטרפת לדברים שלה.
אז אפרופו הודיה, אז יש לי שני דברים שהעלית לי כשסיפרת את זה. אחד, אפרופו רישום, מסתבר מחקרית, שאם אתה כותב, מי שכותב יומן מעריך חיים.
נכון.
מסתבר שכל הכתיבת יומן זה השיח האישי שלנו עם עצמנו, זה החיבור לעצמנו למעשה. אתה מתחיל בסיפורים שמרגשים אותך, או מה שהיה לך, או מה שחשוב לך לעלות על הכתב, אבל בפועל אתה עושה שיח אישי. מתי יוצא לנו באמת לשבת, לעצור ולדבר עם עצמנו? אז יומן זה כלי מעריך חיים. לגבי ההודיה, היה לי איזה קונץ פטנט שהייתי בטוחה שאני חתומה עליו.
אוקיי.
ואז גיליתי שמכירים אותו, אבל זה הודיה שלמעשה עושה זימון. אנשים שרוצים לזמן דברים טובים לחיים, דרך אגב זה עובד רק, כל מה שאני אגיד יכוון רק לדברים טובים עם מילים טובות, בסדר? זה חשוב, כי אם אני מזמנת משהו ואני משחילה בפני מילים שהן לא טובות, הזימון שומע גם את המילים הלא טובות, ולכן אף אחד לא רוצה לזמן לעצמו חליל הרע. ולכן אם אני רוצה לזמן משהו, לצורך העניין מי שרוצה שהבת שלו תתחתן, קודם כל צריך לוודא שהילדה רוצה להתחתן, אוקיי? ואז להגיד, קודם כל להתחיל עם תודה. תודה שהבת שלי נשואה. תודה, כאילו זה כבר שם, כאילו זה קרה. היקום מקשיב, בורא עולם, כל אחד עם האמונה שלו, בורא עולם מקשיב. ואם אנחנו מודים על משהו כאילו זה אצלנו בכיס, אז זה שלנו, זה בדרך אלינו. אנחנו לא יודעים כמה זמן ייקח לו להגיע, אבל זה בדרך אלינו. ולא סתם אמרתי על השלילה. אני יכולה להגיד תודה שיש לי חופש כלכלי, בסדר? אבל אם אני חלילה אגיד תודה ואני אכניס את המילה מינוס, שאין לי מינוס, היקום שומע את המילה מינוס. ולכן חשוב מאוד לשזור מילים של אני מודה על דברים טובים. ודרך אגב, יש כאלה שאומרים, מודה על הטוב והרע. אז נתחיל מזה שאני מאמינה שהכל לטובה. כאילו, זה שהכל לטובה מסביר שאני מודה על הכל באופן טוב, עם מילים טובות, בסדר? עם כל דבר שהייתי רוצה שבאמת יקרה. אני
גם מאחלת לאחרים... כוחה של מילה.
נכון. אני גם מאחלת לאחרים רק טוב. כי ההבנה היא שכל מה שאתה מאחל לכולם, זה משהו שמהדהד אליך חזרה.
נצא לשיר... ונמשיך שמחה. לדבר על אינטואיציה וקבלת החלטות על ידי האינטואיציה.
תודה.
עדיין אוהבת אותי אני אמצע את כל מה שחסר לך אם את עדיין אוהבת אותי אני נשבע אהיה כל מה שבך אני אתן במתנה את כל סודות הנשמה אם את עדיין אוהבת אותי אבי לך אני מהירח אתן לך עוד צרות מלב הים מה שתבקשי מה שרק תרצי אם את אוהבת את עדיין אוהבת אותי אני אמציא מילים שאת תביבי אם את עדיין רוצה רק אותי את תמצאי את מה שתחפשי בי ואם תרגישי עבודה אני שלך גם בשתיקה אם את עדיין אוהבת אותי אביא לך אבנים מהירח אתן לך עוד צרות מלב הים מה שתבקשי מה שרק תרצי אם את צרות מלב הים מה שתלגשי מה שרק תרצי אם את עוד עונג שלי אני לך אני מהירח אתן לך עוד צרות מלב הים תבקשי מה שרק תרצי אם את עונך עונך שלי אם את עדיין אוהבת אותי אני אמצא אני נשבע.
חזרנו, תודה שאתם איתנו. רויטל, לפני שאנחנו מדבר על אינטואיציה, אני רוצה לדבר איתך על הרצל. כן, הרצל, הרצל שלנו, חוזה מדינת היהודים, ואני יודעת שאת מאוד מחוברת אליו, לחזון שלו, בהרצאות שלך ובעשייה שלך. אז בואי, תספרי לנו איך הגעת דווקא להרצל, להרצל שלנו.
אז זה היה באמת מקרי, כמו, כמו כל הדברים הטובים שקורים
כן,
במקרה.
מקרה ואין כן, מקרה.
לחלוטין. הייתי בחופשת הפרישה שלי מהצבא, והחלטתי שאני הולכת להתנדב, ובחרתי להתנדב בבית ספר של נוער, נוער בסיכון, זה נקרא ברנקו וייס, במודיעין, יש בית ספר כזה, והגעתי ופשוט המנהל שם למד עם אחי הקטן בבית ספר בתיכון בדימונה, והוא טייס, הוא טייס קרב ומנהל בית ספר, ופניתי אליו, ואמרתי לו, שלום, אני אחות של ויקי, ואני אשמח להתנדב כאן, כי יש משפט שאומר, כל ילד צריך מבוגר אחד שיאמין בו. נכון. ואז אמרתי לו, תביא את הילד הזה. הנה, מבוגרת פנויה, אני... ואז הוא אמר לי, יש לך הרצאה? וזה, ואז אמרתי לו, לא, אני בדרך, עוד אין לי. הייתי ממש בוסר, אבל באתי עם רצון טוב ואמונה, ובאמת באתי לתת, ואז הוא אמר לי, תקשיבי, לפני בגרות, מה התחום שהיית רוצה? ואז הייתי צריכה לבחור מתמטיקה, אנגלית, ספרות וכו', ונותן לי רשימה, ואמרתי לו, היסטוריה. אני ורבלית, אני...
את אוהבת את התחום הזה, כן.
כן, ואמרתי לו, תביא היסטוריה. וכשהוא התחיל להביא לי את ההיסטוריה, בגלל שזה ילדים עם קשב וריכוז וכל מיני בעיות, אז הייתי תמיד צריכה... היסטוריה זה לא כזה סקסי. הייתי צריכה כל הזמן ללמוד את הטקסטים, להבין אותם, ואז לבוא ולהסביר אותם חצי תיאטרלי, ממש, על מנת שזה יעניין אותם. והייתי צריכה להסביר להם על מלחמות ישראל, ואמרתי להם, תסתכלו, אנחנו גרים במודיעין, 25 דקות מכאן, זה לטרון. לטרון היה, ישב כאן קומנדו ירדני. זה לא מובן מאליו כל הארץ הזו, בסדר? שיש לנו. אתם נולדתם למדינה שהיא שלנו, ואנחנו הריבון, אבל כשסבתא שלכם עדיין חיה, כשהיא נולדה, זה לא היה שלנו. וזה לא רחוק, זה לא כזה רחוק. ומפה לשם, הסברתי להם על המיגים, שהיו מיגים מעל הכנרת.
אבל רגע, אני אמקד אותך. למה הרצל?
למה הרצל? ואז כשהייתי צריכה ללמד, הגעתי להרצל. עכשיו, כשקראתי על הרצל, לא זכרתי אותו מהתיכון שלי. התחלתי לקרוא על הרצל, והתחלתי לקרוא על הדגשים שהוא נתן. משהו איתו כבר מזמן יש לי, לא יודעת מה, זה כל פעם עולה לי בחיי, בכל מיני היבטים, אבל כשבאתי ללמד אותם הרצל, ולקרוא את מה שהוא חזה לעם היהודי, והסתבר שבתקופתו הוא היה נחשב הוזה. לא חולם, הוזה. כי בתקופה של הרצל, להגיד שיום יבוא ויהיה בית לעם היהודי, זה אירוע שהוא על גבול, הסתכלו עליו על גבול הלא, לא שפוי. כזה. לנו זה עובדה מוגמרת מדינת ישראל. להרצל לא, בתקופתו לא. הסתכלו עליו חצי, חצי הוזה. ואחרי שקראתי מה הוא פילה לנו, ואיך אנחנו, כי פתאום נפלו לי כל כך הרבה סימונים, סימונים זה מהתקופה שלי עדיין, הבנתי שאנחנו חיים את החלום.
כן.
את החלום של הרצל. וכשסיפרתי להם את זה, ואת המחיר שהוא שילם, ושהוא מת משברון לב בגיל 44, והממציא שלנו היה גאון, בגיל 26 הוא היה דוקטור למשפטים, והוא בכלל חשב שאם אנחנו נתבולל בהתחלה,
נכון.
וכל הדתיים שמקניטים נכון. אותו, אז בהתחלה הוא אמר, אם נתבולל, לא תהיה בעיה ליהודים. מהר מאוד עם סיפור דרייפוס,
שהשימו קצין
צרפתי, יהודי, בגלל אנטישמיות, הוא הבין, וראינו את זה גם בשואה, שלא משנה כמה דורות יעברו, יספרו לנו, אנחנו יהודים נקודה. נגזר עלינו, אנחנו צריכים להבין שזה הדבר הטוב שקרה לנו, עם כל מה שאנחנו עוברים, ועם כל זה שכל פעם קמים עלינו ומנסים לחלוטנו, אבל יש בזה כל כך הרבה כוחות ויתרון, שהוא הבין שחזרה לארץ ישראל היא חזרה ליהדות, והציונות הדתית חיבקה אותו. גם הרבנים של הציונות הדתית חיבקו
אבל
אותו.
אבל איך את מחברת את זה דווקא לאימון העסקי שלך?
אני חושבת שכל בן אדם צריך הרצל כזה, שיזכיר לו שאם הוא רוצה, הוא יכול. מהר מאוד אחרי שעשיתי להם את השיחה ומצאתי את עצמי זולגת, הילדים אמרו לי, אבל המורה, זה הרצל. מבחינתם זה כמו להגיד, את יודעת, כאילו כן, זה פרה-פרה-פרה-היסטורי. מי שלא נולד או מי שלא חי את זה, זה נראה לו כאילו אמנציפציה. זה כאילו עכשיו אני מדברת על נפוליון, בסדר? כן. זה כאילו, אוקיי, משה רבנו, מה את בוכה? ולי כנראה זה ניגן על איזה מנעד של, אני מאוד ציונית, והערכים האלה של ארץ ישראל מאוד מדברים אליי. וכשקראתי עליו, על מה הוא עבר בשביל שיהיה לנו מדינה, ועל זה שהוא מת משברון לב בגיל 44, כי הוא היה בטוח שלא, אוקיי? ולכן זה כיוון אותי מאוד לסיטואציה של הרצל, הוא סוג של, היום זה מנטור, לי הוא מנטור דרך אגב. היום כולם מדברים במנטורינג, הוא הבן אדם שאמר שאם תרצו אין זו אגדה. כן. רק תאמינו.
אז אני רוצה לכוון אותך... בעניין הרצל, שזה ישר קפץ לי, שהרצל לא זכה. הרצל הביא את חזונו, אנחנו נהנים היום מפרי חזונו, אבל הוא לא זכה להגיע לרגע הזה.
כמו משה רבנו.
בדיוק כמו משה רבנו, שעמד ולא נכנס לארץ ישראל. אז כשאנחנו, את מאמנת הנשים, ואת מדברת על הרצל, אז יש כאן איזשהו ממש. עניין שלעיתים יש דברים שאני רוצה, אבל יכול להיות שהם יקרו, אבל לא בתקופתי. אני אשתול את עץ הזית, יכול להיות שאחרים יאכלו מהפירות, כי מי ששותל את זית רק לאחר כמה שנים יוצא הפרי.
אני חושבת שיש המון דמיון בין הרצל למשה רבנו. לא רק זה שהוא לא הגיע לארץ המובטחת, גם העובדה שהעם הוציא לו תמיץ לשני המנהיגים שלנו. לא קלה הייתה דרכם, והם ממש חצבו באבן, שניהם.
כן.
לגבי הרצל, אני, החוזקה שלי היא עשייה. כאילו אם אני מתייחסת אני תכף בת 50, אם אני מתייחסת לכל מה שצברתי בחיי, החוזק שלי זה הדוינג. אני...
כן, גם לפי הנומרולוגיה, את מאוד מאוד בדוינג, אם הזכרנו ככה את הנומרולוגיה בתוכנית.
אני עושה.
כן, אז הדוינג זה הביצוע, והביצוע, ואני אומרת, אני אצטרף לדברים, ואני אומר, שהרבה פעמים בחיים יש לנו יעד. אנחנו רוצים להגיע ליעד, והיעד הוא מאוד מאוד חשוב. אבל אני אומרת, תסתכלו גם על הדרך. כי הדרך לא פחות חשובה מהיעד. נכון. וגם אם לא נגיע בדיוק ליעד שעליו חלמנו, אבל נהנה מהדרך ונלך עם הדרך, אז לעתים זה אפילו יותר חשוב מלהגיע ליעד. אז זה בלהתחבר ליעדים ולדוינג ולמעשים.
אז יש לאנשים החולמים, יש כן. לאנשים החזון, ויש לאנשים שעושים. אחד הדברים שגורמים להצלחה זה חיבור של אנשי חזון ואנשי עשייה.
נכון.
אותי זה מחבר לאחדות.
אוקיי? לאחדות...
לאחדות שלנו, כעם ישראל. בסדר? חטפנו את המכה בשביל
את באוקטוריה. מחברת את זה למה שקרה לנו, כן, לא לפן האישי, אלא לפן...
להבנה שאתה קם בבוקר ומבין שאתה חייב להיות באחדות. ואני אגיד איזה אנקדוטה אפרופו אחדות. אחדות זה לא להגיד אחדות. אחדות זה לעשות אחדות. אם אני אחרי השביעי באוקטובר ממשיכה להסביר למה אני צודקת ואתה טועה, זה לא אחדות. אחדות זה להבין את האחר, אחדות זה הפשרה, אחדות זה להבין שכולנו אחים, כולנו באותה משפחה. זה אחדות. לבוא אחד לקראת השני זה אחדות. לא להסביר למה אני צודקת ואת טועה. זה לא קשור לשום מנהיג, זה לא קשור לשום, למה אני בוחרת ובאיזה קצה אני במפה. לא להגיד, לא לדבר אחדות, לעשות.
את מדברת ממש, אני מרגישה מדם ליבך.
ממש, ממש.
ואני רק אומר שאת עד היום עושה מילואים, נכון? את עדיין מתגייסת למילואים ומתנדבת למילואים. והיום באת מטקס, נכון? אם אפשר.
צילומים לה.
כן, טקס באמת שאנשי מילואים.
הוקרה.
הוקרה לאנשים שבאמת... עזבו הכל בשביל לאוקטובר, את כל מה שהם עשו, וזה לא משנה באיזה גיל, והתגייסו למען עם ישראל, אז באמת מרגישים את הציונות ואת אהבת הארץ אצלך.
גם שם זה במקרה, אני חייבת להגיד.
שוב המקרה שהוא לא...
ביקשו ממני עזרה רק בקטנה לעזור לקצינה שצפויה לצאת לחופשת לידה, פנו אליי בכלל בקיץ, ואמרו לי, יחידה מתוקה, רמת גן, טכנולוגית, תבואי לממש, תבואי רק לוודא
כן.
שהכל עובד.
כן.
תהי חצי הליקופטר. והייתי אמורה באמת לבוא בקטנה, להגיע לפעמיים בשבוע, לראות שהכל, העסק עובד. התחילה המלחמה והמתוקה ילדה. ממש בשבוע הראשון של המלחמה. ומשם מצאתי את עצמי כמו כל עם ישראל, במלחמה.
כן.
אז מ-0 ל-100 חזרתי כאילו לשירות קבע למשך חצי שנה. ההתחלה הייתה הרבה יותר אינטנסיבית. אבל אני חייבת להגיד, אנקדוטה אחת מרגשת, ההתנדבות. העם הזה, שמכל מקום בעולם, ראיתי את הייתה כתבה על השומרו של של סוויפט, טיילור סוויפט. היא זמרת.
זמרת כזאת.
טיילור סוויפט.
כן.
שהיא מאוד, היא מקום חמישי בזמרות הכי, הכי בעולם. והשומר ראש לו הוא ישראלי. והוא עזב אותה, ועזב את העבודה שלו, ובא להילחם. והמון אנשים בפטור פשוט קפצו. אנשים ראו את המצוקה וקפצו, וזה מרגש עוד יותר על רקע זה שאת שומעת שנשיא אוקראינה סגר את הגבול באוקראינה על מנת שלא יברחו הגברים שמסוגלים להילחם.
נכון.
ואז את מבינה שזה לא מובן מאליו, ולא כולם מתנהגים כמו עם ישראל, ולא כולם לוקחים את עצמם ורצים להגן על הילדים שלנו, ועל הבתים שלנו, ועל הנשים שלנו, ומבינים את ה...
אצלנו קרה דבר הפוך מאוקראינה, אצלנו חזרו הביתה, עזבו הכל.
כואב להם, כואב גם לנו. אפרופו תחושת האחים, תחושת האחדות.
נכון. בוא נדבר על אינטואיציה. קבלת החלטות על ידי אינטואיציה. מה יש לך לומר על זה?
אני חושבת שאינטואיציה היא סוג של חוש. חוש נוסף שקיבלנו. אם יש את חוש הראייה וחוש המישוש, אני חושבת שהוא החוש הגדול שקיבלנו. הוא אחת המתנות, אם לא ה. אני בגלל שהייתי בצבא שנים, ובגלל שאני נשואה למהנדס, אני מאוד לוגית. והכל היה אצלי מאוד כאילו מדעי. אני צריכה לראות הכל מדעי, והכל צריך להיות מאוד מאוד מוסבר. זה לחוקים. ושנים שמתי את האינטואיציה מאוד בצד. ולא הבנתי עד כמה האינטואיציה היא כלי מאוד דומיננטי ומרכזי וחשוב לקבלת ההחלטות שלי. זה, אני קוראת לזה הלב החושב. כי יש את השכל שהוא מאוד אנליטי, והוא יודע לעשות את הפלוס ומינוס ובעד ונגד, ואני מוזניים וכל הזמן צריכה לאזן בין הדברים. אבל האינטואיציה היא משהו שבא לעזור לי, בא להגן עליי, אוקיי? אתם נכנסים לחדר ואתם מרגישים שדיברו עליכם. זה לא סתם. יש לכם, הנשמה שלכם מרגישה את זה. היא מרגישה אנרגיות.
אז קודם כל, את אומרת שלכל אחד יש את זה.
לכולם יש אינטואיציה.
זה דבר ראשון שאנחנו נבהיר.
פשוט מרביתנו, הורגים אותה. חוסמים. משתיקים אותה. ובגיל מאוד צעיר עושים את זה. למה? כי כשאתה ילד ויש לך אינטואיציה, אתה אומר, אתה מדברר אותה. וככל שאתה גדל, ואם בסביבה שלך היית אומר דברים גדולים ממה שהיית זה, אז הוא יכול להיות שגם אפילו היו משתיקים אותך. אוקיי? ואם השתיקו אותך בתור ילד, אז הבנת שאסור להגיד את כל מה שעולה. אז אתה משתיק את הקול הנוסף, וזה קול חשוב. זה קול שיכול לעזור לך להתפתח, לגדול
בחיים.
איך
גילית את האינטואיציה שלך?
כמו תחושות בטן. גיליתי את זה לדרך ההפוכה, שהקשבתי לרציונל, והקשבתי לטבלאות שהייתי עושה של הבעד ונגד, והולכת לפי מה שההיגיון הצרוף אומר, ולא לפי האינסטינקט הראשוני.
כן.
אינטואיציה באה בכל מיני ממדים. אינטואיציה זה משהו ש... זה הדבר הראשון שחושבים לפני שהמיינד בכלל נכנס לעסק. אוקיי? כלומר, אם שואלים שאלה, הדבר הראשון שעולה לך זה אינטואיטיבית. כשקמים משינה, אם יש לכם שאלת חלום, אפרופו, לכתוב אותה לפני השינה ליד המיטה.
מה זה שאלת חלום?
זה משהו שאתה רוצה תשובה עליו. משהו שממש מדיר שינה מעיניך, ואתם רוצים תשובה, לכתוב את השאלה, לשים, לא תכנתי להגיד את זה, אבל אם זה עלה, אז כנראה זה מדויק לקהל שלך, שלנו. לרשום את זה ליד, בפנקס, לרשום את השאלה בפנקס, להגיד אותה לפני השינה, ללכת לישון, בבוקר אתם תתעוררו עם התשובה. או שיבוא חלום בלילה, ויגלה לנו את ה...
שייתן לנו את התשובה.
כן.
אז את אומרת, אינטואיציה זה חוש שנמצא, שאנחנו נולדים איתו.
לכולם.
לכולנו יש אותו, אבל אנחנו חוסמים אותו באיזשהו שלב של החיים. גם את כנראה...
ממש.
הלכת למקומות צבאיים, גבריים.
ממש.
לא נראה לי שהרבה אינטואיציה יש בצבא, אולי כן. אבל, ואז אחרי השחרור גילית את היכולת הזאת שלך, ואת משתמשת בה בליווי של אנשים?
בדיעבד השתמשתי באינטואיציה גם בצבא, לפחות בשנים האחרונות. עם הגיל גם למדתי ליהנות מהדרך, אפרופו החזון והגשמה, ומה חשוב, אם בהתחלה הייתי מאוד משימתית והיעד זה מה שחשוב, עם הזמן למדתי שהדרך והאנשים הרבה יותר חשובים. ולגבי אינטואיציה, היום ברור לי שהכל עשוי מאנרגיה. הכל סביבנו זה אנרגיה. גם הדברים הדוממים, אוקיי? גם כל מה שמשרת אותנו, בין אם זה המחשב שלנו, והפלאפון, והטלוויזיה, לא משנה מה. הכל בנוי, קראו לזה אטומים, הכל בנוי מאנרגיה סביבנו. והיחס שלנו גם לחפצים שהם לא חיים. אנשים מדברים על אדמה, ואנשים מדברים על עצים, אבל גם החפצים שנראים לנו שהם לא זזים, להכל יש אנרגיה. ומצאתי את עצמי בצבא, דווקא לקראת הסוף, כשחיילת המחשב שלה לא עובד, והייתה אומרת איזה כללה, או נותנת איזה מכה למחשב, הייתי אומרת לה, הפוך, אחות, הפוך. את מחבה אותו, את מדברת אליו יפה, הוא משרת אותך. והייתי אומרת את זה כזה, תגידי לו, תודה שאתה משרת אותי, אני מתנצלת שאני מקללת אותך, ואני מבקשת שתעבוד. עכשיו, היא מחבה, היא מדליקה, היא מדברת אליו, היא מסתלבטת עליי, היא עושה לי את הפרצוף, ומגלה שזה...
עובד.
מטורף. אוקיי? זה אחד. הדבר השני, באפרופו אינטואיציה, זה ההבנה שכשהגיעה אליי יום אחד קצינה וסיפרה לי שלחברה שלה קרה משהו, היא גילתה דרך הפייסבוק של החבר שלה, הרי יש חברה. כי היום אתה יודע, מעלים הכל, מצלמים הכל, הכל מעל הרשתות, וכנראה החברה העלתה לרשת, ואז היא גילתה שהחבר שלה כבר יש לו חברה, והיא אמרה את המשפט האלמותי, אם לי זה היה קורה, ואז אמרתי לה, לא, 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 אסור לומר את זה, לא סתם הסבתות שלנו אמרו שלא נדע, או שלא יקרה, או עשו את הטאץ' ווד, ואני לא אשכח את זה שהסתכלה עליי בכזה חצי עין של סבתא יחנה כזה, ושבועיים אחרי זה היא חזרה, ושמענו בכי מהמשרד, וגם היא גילתה, של החבר שלה גם יש. חבר, אז אני באה להגיד, אפרופו, אינטואיציה שעולה לא כמשהו מאוד מוסדר, אלא כמו קריאה. אוקיי? אז אם יש לכם את הקריאה הזאת לגבי משהו שהוא טוב או שהוא פחות טוב, יש לזה סיבה.
מה עם קרמה? אני אומר שקרמה, מאזינות ומאזינים, זה משהו שאנחנו יוצרים, זה מילה דווקא אודית עתיקה, ומדברים על כך שקרמה נוצרת על ידי מחשבה, על ידי דיבור ועל ידי מעשה. ואני חושבת שאם אנחנו חברים את האינטואיציה, אנחנו חייבים לחבר אותו גם לקרמה. מה את אומרת?
אני מאוד אוהבת את הסיפור של הקרמה, כי זה אומר שכל עוד על נר דולק, יש לנו יכולת לשנות. בתוך עולם ואי הוודאות שבו אנחנו חיים, יש משהו אחד מאוד בסיסי שאנחנו מובילים אותו, זה איך אני מתייחס למצב. וקרמה זה הזרעים שאני שותלת כל בוקר עם הסביבה שלי. ואני אספר סיפור קצר, אני אעשה אותו ממש קצר, אבל הוא סיפור שלי, המחיש מאוד, מאוד את הסיטואציה של איך משחק החיים. אמא ובת הלכו במדבר, הילדה נפלה, צעקה איה, וההד השיב לה, איה. ואז היא נפלה והיא אמרה, אמא, מה זה? וההד חזר. ואז אמא שלה אמרה לה, תקשיבי. והיא שמה צעקה, אני אוהבת אותך, וההד החזיר. והילדה אומרת לה, אמא, מה זה המשחק הזה? היא אמרה לה, זה משחק החיים. כל מה שאת חושבת, אפרופו אנרגיה, כל מה שאת מדברת, כל מה שאת עושה, וגם כוונות הלב שלנו, מהדהדות וחוזרות אלינו. לא סתם היו אומרים, תעשה טוב, תקבל טוב.
נכון.
שכשאתה עושה טוב, הטוב חוזר אלינו פי כמה. וסיפור ההד המחיש לי בצורה, נקרא לזה פיזית, או בצורה נקרא לזה פיזיקלית, שכל מה שאתה רוצה לקבל מהעולם, אתה צריך לתת. אתה לא יכול להיות קמצן ולצפות שהעולם ייתן לך שפע של דברים.
נכון, זה חוק שימור האנרגיה.
ממש.
כשהצינור פתוח, אז גם הוא מקבל, ואם הוא לא נותן, הוא סתום.
את רוצה חיבוק, תני. ובדרך כלל, זה לא מגיע מאותם מקומות, כן? הרי יש מקומות שקל לנו לתת, ויש מקומות שממש קשה לנו. אז אפרופו קרמה, דווקא במקומות שקשה לנו, בסדר?
כן.
אז לשם צריך ללכת ולתת, בסדר?
אני מסכימה איתך, כן.
בקיצור, כל מה שאתם רוצים, אתם רוצים אהבה, תנו אהבה.
כן. תראי, כבר אנחנו מתקרבים, כן.
שיר?
שיר לא, לא נשאר לנו עוד הרבה אפילו לשיר, אבל אני אגיד שאת גם מאוד מחוברת לעצמה נשית.
נכון.
ואנחנו כנשים, וצופות בנו גם הרבה נשים, קודם כל נדבר על הצבא, שבתקופתך, כשאת שירתת בצבא, זה לא כמו הימים שאנחנו נמצאים, אנחנו רואות היום, לוחמות בעזה.
נכון.
טייסות. יש חזון, לנו טייסות.
חזון, כן.
באמת, יש במרבית המקומות בצבא שוויון, עדיין לא ממש בכל. איך את רואה את הדברים האלה היום, בעקבות השינוי הזה?
תראי, אני באמת התגייסתי ב-1992, של המאה הקודמת. לא היו נשים לוחמות בצבא. מילר אחריי, כאילו, זה לא היה אפילו בתקופתי.
כן, אני אגיד רק למאזינים, שאליס מילר הגישה בגץ על כך שאין נשים טייסות. היא, בעקבות הבגץ, ניתנה הוראה. היא ניסתה, לא הצליחה, אבל מאז היסטוריה, אחיותינו אחרות ומצליחות, ויש לנו הרבה טייסות.
אז תראי, המלחמה לא הסתיימה על שוויון בין המינים.
כן.
גם הלוחמות שריון שעשו היסטוריה בשביעי באוקטובר, ואיפה שהיו שריונריות, גם אנחנו הפכנו את המערכה, מסתבר שהן לא שייכות לחיל השריון, הן שייכות להגנת הגבולות. הן עכשיו מגישות בגץ על זה, למה הן לא נכנסות לעזה.
אנחנו אוקיי.
כבר שברו את הכלים. יש נשים בעזה, ויש חטופות לצערנו בעזה, שיחזרו אמן,
אמן.
בשלום בקרוב. ואחרי שעברנו כל כך הרבה דברים, כאילו אפשר לתת שוויון. מי שרוצה וחושבת שהיא מתאימה ויכולה, תנו לה, תאפשרו לה.
נכון.
תחבקו, embrace her.
נכון.
כאילו, זה עולם אחר. עכשיו, אפרופו עצמה נשית, בניגוד למה שהיה בצבא, שהרגשתי שזה ארגון מאוד גברי, שהופך גם את הנשים בו למאוד משימתיות ומאוד מטרה. כשפרשתי, נשים זה לא היה רק המתחרות שלי.
כן.
נשים זה היה קבוצת נשים מאוד חכמה. הצטרפתי לקבוצה של אמהות אימהות.
כן.
זה נשים ששמו להם למטרה לאחד, ששמו להם למטרה להוביל שינוי חברתי. אפרופו אחדות, אז יש לנו אירוע ביום חמישי לאחדות בעם ישראל, אבל מעבר לזה, להפיץ את כל הנושא של נשים שתורמות, נשים שמעורבות, אוקיי? זה יצא ממסע של מומנטום, זה הגעה של אימהות יהודיות מכל העולם שמגיעות להכיר את מדינת ישראל, לא דרך ה-CNN, והכרנו להם את המדינה, ודרך זה אתה עושה מין מסע בתוך הארץ שלך כמו תייר. ומיכל כהן, זיכרונה לברכה, הייתה זאת שהקימה את הקהילה הזאת. היום יש עשרות קהילות כאלה בכל הארץ, ומה שעושות הנשים האלה, הן באמת מקדמות אג'נדה של עשייה חברתית ותרומה לקהילה.
נהדר. כן.
כן, זה משהו שלא היה לי בצבא, בסדר? לא היה לי זמן בכלל לתרום מעבר למה שאני עושה. ולכן זה היה שינוי מרענן ומשמעותי, שיש לי אחיות שהן לא...
כן. אז אני ככה למילת סיכום, כי תכף אנחנו יוצאים לטיפ שלי ולסיכום התוכנית. המלצה אחת.
אחת.
אחת. כן, אתה... תבחרי את הכי טובה אחרי. שלך למאזינות ומאזינים בני הגיל השלישי שאת רוצה ככה להעביר.
אז קודם כל אני אגיד בגדול שמה שאצלי יצר את האושר בפרישה זה שהתנדבתי. ממש גיליתי את האושר בנתינה. זה משהו שלא היה לי זמן אליו בשירות הצבאי. ומהרגע שנתתי, קודם כל גיליתי שמכל מקום שנתתי רק קיבלתי יותר. ולקבל זה לא תמיד כסף, בסדר? אבל זה הרבה יותר, לא סתם אנשים הולכים ומתנדבים, זה ממלא, זה מרגש, זה מחיה בעיניי. ומה שאני, כאילו הייתי נותנת טיפ, זה כל אחד הוא אני, א' נו ניוד. כל אחד רוצה להיות אהוב, נחוץ ויכול. עכשיו, זה לא משנה אם אתם גיל שלישי, או שאתם ילד בן שנתיים, או שאתם מפכ"ל המשטרה. כולם רוצים להיות אהובים, כולם רוצים להיות נחוצים, אז לקום בבוקר ולעשות... לעשות לאחר. אתם רוצים להיות מאושרים, תעשו למען אחרים. תקומו בבוקר, תגידו, איך אני יכול לשפר לאחרים?
נהדר. תודה רבה, רויטל, שהגעת אלינו, פתחת את הנושא הזה, העברת את האנרגיה, חיזקת אנשים. אני בטוחה שהרבה מאוד אנשים קיבלו הרבה, הרבה חוזק ממה שאת הבאת כאן היום. אז תודה רבה. מאזינות ומאזינים, לסיכום, אני רוצה כאן לפתוח בפינה חדשה, פינת ההמלצות שלי, והיום אני אדבר על קבלת החלטות, דיברנו על זה גם כאן עם רויטל, אבל אני רוצה לסכם ולתת לכם כמה נקודות להאיר את העיניים שלכם. אם אתם עומדים בצומת של קבלת החלטות, צומת שאתם צריכים לקבל החלטה משמעותית בחיים, זה יכול להיות מגורים, דיור מוגן, כן או לא, החלטות בנושא זוגיות, לעתים פרק ב', ירושה, הורשה, כל נושא משמעותי שיש לכם. כדאי ורצוי לקבל החלטות עם היגיון רציונלי, אבל יחד עם שילוב של אינטואיציה, ודיברנו על זה היום. כי שילוב של הדברים הוא המפתח להחלטות מושכלות ומאוזנות. אז אתם שואלים אותי, איך אפשר לשלב את האינטואיציה בקבלת החלטות? אז ראשית, להקשיב לתחושות הפנימיות, לאפשר להם להגיע לתודעה שלנו, לתת לאינטואיציה מקום, לא לשלול את זה. אז דבר ראשון, תקשיבו לאינטואיציה שלכם. לפעמים היא מגיעה מכל ההיגיון, ואל תתעלמו ממנה. ההמלצה השנייה זה תסמכו על החוש הראשוני שלכם. בחלק גדול מהמקרים, החוש הראשוני הוא הרמז החשוב. תשימו לב לתגובת הגוף. לפעמים זה לא רציונלי, אבל לדוגמה נכנסתם לחדר ומישהו לא נראה לכם, הוא לא באנרגיה שלכם. תקשיבו, תבדקו למה. יש לשים לב לתחושות האלה, הן לא באות סתם. אבל עדיין, יחד עם זאת, לבחון את העובדות ואת הנתונים בצד האינטואיציה. לא להסתמך רק על האינטואיציה, אלא לקבל גם את העניין הלוגי, לשקול את העניין הלוגי, לקחת מחברת כן או לא, לעשות רשימות, לבדוק את זה לעומק, גם אינטואיציה וגם היגיון. והמלצה מאוד חשובה זה לשקול את זה לטווח הארוך. לא רק לטווח היום, מה קורה היום, מה יקרה עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד חודש, לראות את זה גם בשלב התהליכי. וההמלצה האחרונה ולא פחות חשובה זה לקבל גם ייעוץ ממישהו אחר. קחו לכם יועץ שאתם מאמינים בו. זה יכול להיות יועץ מומחה, וזה יכול להיות חבר, חברה, קרוב משפחה. תשמעו עוד דעה. קבלת החלטות טובה היא שילוב של אינטואיציה והיגיון תוך שקילת כל הגורמים הרלוונטיים. אז עד כאן הפינה שלי והתוכנית שלנו. תודה שהייתם איתנו. תודה לרויטל על התובנות יקרות הערך שהביאה לנו היום. מאזינות ומאזינים, אם מצאתם ערך בתוכנית, אתם מוזמנים להעביר אותה למי שאתם חושבים. תודה לטכנאי השידור שוקי אברהם, תודה לאחד שלי, משה חייקה, ותודה לכם, להתראות בשבוע הבא, באותו מקום ובאותה שעה. המשך יום טוב.
לפעמים אתה עוד בן אדם, לפעמים אתה מלך של כל העולם. כשכולם מסתכלים, לפעמים אתה מת למצוא מישהו אחד שרואה באמת.
לפעמים חטאים זה קדוש, אנשים רגישים מאבדים את הראש. כבר אמרת הכל, רק הלב לא שקט, הם שומעים אבל לא מקשיבים באמת.
אושר בא והולך לפעמים, ולים חיים צריך לבוא בתוך
שלה איך תמיד היא קרה לך שמש גדולה כל מילה אהבה איך דבר אל החול לא אמרת תודה שהיית יכול
לפעמים כשהיה מתקפל החיים מתקלים זה מסע מטלטל היא לשפל גדול ואחר כך גאות ממשיכים לטייל בין הסוף לילדו
אושר בא והולך לפעמים ואל הים הנערות זורמים בחיים צריך לעבור בתוך מנהרה בדרך אל האור בוא שם לפעמים אתה עוד בן אדם
לפעמים אתה מלך של כל העולם
שכולם מסתכלים
לפעמים אתה מת למצוא מישהו אחד שרואה באמת
מחכים לי בדרך לא צריך למהר הכל יסתדר זה יבוא עם הזמן יש דברים חשובים באמת זה בסוף בפרטים הקטנים לפעמים לא צריך לדבר גם בשקט מצאנו מילים שרק תחייך זה כל מה שאני מבקשת בית קטן גינה לילדים תמיד אני מאושרת תדע שאני לתמיד עלינו שומרת הדברים מעצמם התחברו עם הדרך הפחדים יפחדו שלא תיפטרו זה יבוא עם הזמן יש דברים חשובים באמת זה בסוף בפרטים הקטנים לפעמים לא צריך לדבר גם בשקט מצאנו מילים שרק תחייך כל החיים זה כל מה שאני מבקשת בית קטן גינה לילדים תאמין אני מאושרת תדע שאני שאני ותמיד עלינו שומר
רדיו סול סיוע יר הרדיו של ישראל.
את יפה במילים